לנושא של השיחה, קראתי החיים כהימנעות מחופש.
מצחיק אותך?
מה? החיים כהימנעות מחופש. האמת היא שזה מזכיר קצת את ערך פרום, באמת עכשיו אני חושבת על זה, בטח איזושהי השראה מהמקום הזה. היום, באחת הקבוצות, נאמרה אמירה מאוד כנה, משהו מאוד כן באמירה הזאת, שאותה בהירות תודעתית, כן, היכולת לראות בבהירות את החיים שלנו, יש בזה גם משהו מאוד מפחיד, אולי אנחנו לא רוצים את זה. מה זה להסתכל במראה? עכשיו, זו לא אותה מראה שאנחנו מכירים. הרגילה הזאת זו מראה שבעצם מתאפשרת על הכרית, מתאפשרת לנו כאן בכל רגע. זו מראה שאנחנו לא רגילים לראות אותה, לא בגלל שאנחנו לא אנשים מודעים לעצמנו, זה לא המקום הזה. זו מראה שלאו דווקא מראה לנו את עצמנו, את האופן שבו אנחנו שופטים את עצמנו, מבקרים את עצמנו, מדקדקים עם עצמנו. זו מראה אחרת לגמרי.
מה עם תרגום? תמי, את אמרת שאתה תרגומי.
אלון? Yeah, there is. יש תרגום. בסדר? יש בת זוג שדואגת ויש בן זוג שלא מודאג. מה שקורה. שנשים לוקחות אחריות. איפה היינו? כן, באופן שבו אנחנו רגילים להסתכל ולהיות, להסתכל פנימה, יש בזה חד צדדיות. אנחנו לא מסתכלים, כשאנחנו מסתכלים פנימה לעצמנו, אנחנו לא מסתכלים, מה שנקרא, כ-beginner's mind. אנחנו לא מסתכלים בתודעה רעננה. אנחנו, יש תמיד איזושהי זווית בהתבוננות פנימה. אני אדבר על הזווית הזו בהמשך, היא תתקשר לאיזשהו מקום. כשאנחנו מתבוננים, כן, אנחנו פה מביאים את האיכות הזו של לאפשר לבוץ לשקוע ולאפשר לדברים להיות, אנחנו רואים דרך עצמנו את המציאות כולה. ואני בטוחה שרוב מי שבא לכאן לא התכוון לזה. לא חשב בכלל שכשאנחנו יושבים פה לכרית, זו ההזדמנות לראות את טבע הדברים. טבע הדברים, כאילו, הערוץ הזה, או אם יש ערוץ כזה, אם אין, שיהיה כזה. אבל מה שנקרא טבע הדברים, כמו שאנחנו מסתכלים, כמו שאנחנו מסתכלים ב... כן, National Geographic, מסתכלים בערוצים האלה שמראים לנו סוואנות ומראים כל מיני תופעות, ושם אנחנו יושבים, ורק בהתפעמות ובסקרנות ווואוים כאלה, ו... וכשאנחנו מסתכלים על טבע הדברים פה, משהו משתנה, אנחנו מתבוננים בזוויות אחרות, בהתערבבות, בהעדפות. אז אני רוצה להסביר שזה בעצם כל מה שהבודה השאיר מאחוריו. זה מה שהוא עשה בעצמו. אני אספר קצת עליו, אז אולי זה ייתן אותו נסיך, גוטמה, ש... יום אחד יצא, אני לא אספר את כל הסיפור, אבל יצא מהארמון שהוא היה מאוד מוגן בו, מאוד שמור, כי ההורים שלו חששו שהוא ייפתח למציאות ההודית בחוץ, מחוץ לארמון. כן, זה כמובן סיפור, אנחנו לא יודעים את זה. וכשהוא יצא הוא ראה, מציאות, והוא שאל על המציאות, ומה שהוא ראה שם ואיזשהו, בעצם בהסתכלות שלו הוא ראה איזשהו גלגל, שהדבר הראשון שהוא ראה בו זה סבל. הוא ראה שיש סבל, הוא ראה שיש חולי, הוא ראה שיש זקנה, הוא ראה שיש סיום לדבר הזה, והוא ראה שזה נולד מחדש. זה המעגל הגדול. במעגל הקטן זה מה שקורה לנו בכל רגע על הכרית. במעגל הקטן, וזה היה כשהוא יצא לחפש, הוא יצא לדרך, הוא אמר, אני חייב למצוא את הדרך להפסקת הסבל. מהי הדרך להפסקת הסבל? ומה שהוא השאיר אחריו זה את אותה דרך שהוא קרא לה הסבל והשחרור, הפסקת הסבל, או החופש. הדרשה הראשונה שהוא נתן, לקח לו 6.5 שנים, אז אנחנו יכולים עוד, כן, חלק מאיתנו יכול להגיד, טוב, יש לנו כמה חיים, אם הבודה לקח 6.5 שנים. והדרשה הראשונה שהוא נתן, כשהוא התעורר בבודגאיה, מתחת לעץ הפיקוס, או הבוטרי, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא הלך ופגש את החברים שהיו לו קודם, הסגפנים. והוא רוצה להגיד להם מה הוא הבין. והדרשה הראשונה, ושהיא נמצאת בתשתית של כל הלימוד, ואני אגיד אותה עכשיו, לא בהרחבה, אני אזכיר אותה. הוא אמר, הנכונות של ארבע אמיתות, הדרשה הזו נקראת ארבע אמיתות הנאצלות. האופן ש... כן, מה זה הנאצלות? זה האופן שהאמיתות האלו תופסות ומכלילות את העולם כולו. זה בדיוק כמו האופן שכף רגל של פיל, כן? לא משנה איזה בעל חיים ידרוך על כף רגל של פיל, כף הרגל של הפיל תהיה גדולה יותר, זאת אומרת, היא תכלול אותו. תחשבו על הדימוי הזה רק. זאת אומרת שלא משנה איזה בעל חיים, כי כנראה אין אף בעל חיים עם כף רגל יותר גדולה, כנראה שלפחות זה מה שהבודה ידע. וזה האופן שכל דבר מוכלל, כמו כל כף רגל של בעל חיים בתוך, כן, טביעת הרגל של פיל בבוץ, אותו דבר. זאת אומרת שזה נכון בכל מצב ובכל זמן, אם אנחנו נסתכל מהפרספקטיבה. והאמת הראשונה היא האמת על עצם ההימצאות של סבל. ומה זה סבל? זו חוויה של אי נחת, חוויה של אי שביעות רצון, זו חוויה של מתח ולחץ, זו חוויה של חוסר ביטחון, אוקיי? Okay? עכשיו בואו נראה איפה אנחנו פה, רק היום על הרצף הזה או כרגע. עד כמה זה לא איזשהו סיפור, זה לא הסבל שאנחנו נוטים, נכון שיש גם ממנו, זה סבל שאנחנו נוטים לדבר עליו כסבל שמלחמות גורמות ורעב ואסונות טבע, יש גם מזה. ואנחנו מדברים על המקום הזה של החוויה שלנו הכי קטנה כאן. פה ברגעים מרגע לרגע כאן, בישיבה, בהליכה ומה שביניהם. אוקיי? וכשהוא דיבר על האמת הראשונה, הוא לא אמר, תאמינו בה. הוא אמר, זה משהו להיווכח בו. זאת אומרת, זה משהו להיווכח, זאת אומרת שזה בדיוק מה שקורה לנו, ההיווכחות. כי אם נסכים להודות, האי שקט שנוצר פה על הכרית, או קרה פה, או המאבק שמצאנו שקורה לנו, כן? האי שביעות רצון, מילה שאני חושבת שהיא מגלמת בתוך ההמון, בואו רק נחשוב על זה. אני מאוד אוהבת להשתמש בה, כי אני חושבת שהיא מספרת לנו על החיים שלנו, האי שביעות רצון. הרצון הזה שלא סווה. לא מהנשימה הזאת, ולא מהנשימה הזאת, ולא מהתנוחה הזאת, ולא מה... יש משהו שגם אם הוא מוצא לרגע אחד איזשהו סיפוק, יש כבר הדבר הבא, בנשימה הבאה אני כבר רוצה משהו אחר, שזה משהו כזה. לחשוב על זה שבפנימיות שלנו יש כל הזמן את התנועה הזאת. זה לא מראה נעימה. אבל זה משהו להיווכח בו לא כדבר אישי. כל ארבע המיטות האלו, כן, אני אומרת שוב, אם היינו מסתכלים על הערוץ הזה שנקרא טבע הדברים, והאמת היא שזה אנחנו, זה הערוץ הפנימי שלנו, אז אנחנו נוכל לראות את זה. מרגע לרגע בחוויות הפנימיות שלנו. כן? הסיבה שהבודה דיבר על זה כהיווכחות, כהיווכחות זה משהו שמביא איתו בהירות, כן? ההיווכחות זה רגע של בהירות, או ההיווכחות זה הרגע שאני לא יכולה להגיד לא ראיתי, לא שמעתי, לא נוכחתי. זה כאן, okay? שזה בדיוק ההפך, זה לא, הוא לא אמר תבינו, הוא לא אמר תדעו, הוא דיבר על ידיעה ישירה, חווייתית, כן? Okay? שזה לא קשור לאיזה אינטליגנציה יש לנו ואיזה ידע אקדמי יש לנו ואולי ידע שהוא מכיל המון דברים בעולם, אבל זה לא הסוג הזה. זה הידע, זה סוג ההיווכחות שזה הופך להיות מין ידיעה, זה לא ידע, זה ידיעה פנימית. שהיא בדיוק ההפך מבורות, כן? אנחנו מדברים על ידיעה ובורות. זה החלק הזה של ידיעה שמצמצמת גם בפנימיות שלנו את הבורות לגבי טבע הדברים. אנחנו יכולים לראות שיש איזושהי רמה מסוימת של בורות שלנו לגבי טבע הדברים, כי אם היינו יודעים את טבע הדברים, אז אולי לא היינו סובלים. אוקיי? זה העניין. אבל אם יש איזה משהו, אולי אני רק אומרת, או היינו סובלים פחות. פחות אי נחת, פחות אי שקט, פחות חוסר ביטחון, פחות מתח ולחץ. הוא דיבר על צמצום והפסקת הסבל. ולכן הכרית היא השתקפות אותנטית של החוויה שלנו. היא לא, כן, זה מאוד אותנטי, ויכול להיות שזה כל כך אותנטי, ואני מבינה את זה, זה כל כך אותנטי שזה לפעמים בלתי ניתן לתפיסה או הכלה, כי אנחנו כל כך בתוך הדבר הזה, החוויה. ואני רוצה לומר משהו שאולי לא אמרתי בהתחלה. אני מאוד מעריכה את נוכחותכם פה. זה לא פשוט. זה לא פשוט. עדיין נשאר. זה לא פשוט להיות בתוך ההיווכחות, בתוך החיפוש. אני רוצה, יש לי סיפור קטן, אחרי שהזכרתי בו. לתוך אותה היווכחות, ולא ברור, לא בטוח שיש את ההיווכחות הזו, אבל יכול להיות שיש משהו, יש חיפוש. אני חושבת שכולנו פה מתוך איזשהו חיפוש. לפני הרבה הרבה מאוד שנים, אני חייתי, הייתי במנזר, חייתי, הייתי נזירה, נודיסטי, די צעירה. ובתקופה הראשונה שלי שם, נפגשתי עם הורי מסוים, ואני זוכרת שכל יום הייתי מגיעה לפגישה אישית, זה מושתת על פגישות אישיות, והמדיטציה הייתה של כל אחד לבד בחדר. כאילו, מעולם לא ישבתי בכזה דבר, ככה שזה לא נראה ככה. ולפניי, א', באותה תקופה במנזר, אני לא זוכרת בדיוק באיזה, אבל היו שני אנשים מבוגרים, הם לא היו נזירים, חבר'ה מערביים, אחד אוסטרלי, בסביבות גיל 60, ועוד אחת הולנדית, גם כן בסביבות גיל 60. היא הייתה גם שכנה שלי, ומדי פעם היינו גונבות איזו שיחה קטנה. אז קצת ידעתי עליה. אבל אני זוכרת את הרגע הזה שאני יושבת על איזה ספסל ליד הקוטי של המורה שלי, שהיה אז החדר שלו, ויוצא אותו אוסטרלי בן 60, ככה אתם יודעים, השיחה, המילים האחרונות שנאמרות, שהן לא במסגרת השיחה, כזה הוא זרק לו. כבר בעמידה ומעבר ל... אז הוא אמר לו, זה פשוט נורא מתסכל לחשוב, לדעת עכשיו, שחייתי את כל החיים שלי בטעות. בעצם, הוא לא התכוון בטעות, אבל בחוסר מיומנות. יש משהו להיווכח בגיל 60 על מאבקים שעשית בטח, או דברים ש... ואני זוכרת את עצמי יושבת שם, באותו רגע אמרתי לי, זה לא יקרה. עכשיו, מה שזה עשה, לא שזה לי, לא זה לא יקרה, אבל אמרתי, זה נתן לי המון מוטיבציה. כאילו, ממש לחקור, להכיר, המון מוטיבציה בתרגול, כי לא היה לי שום דבר, כאילו, אין שום דבר אחר לעשות מלבד מדיטציה, כן? זה לא ש... אבל זה נתן המון מוטיבציה, לא ממש להעמיק ובתרגול ויותר שעות ויותר זמן. הדבר הזה של להכיר את המציאות הזו, כי החוויה הפנימית שלי באותה תקופה, הייתי בת 24-25, זה שאין לי כלים לחיות את החיים הבוגרים. זה בעצם הייתה החוויה, והייתה לי גם את אני ממש שמחה שהייתה לי גם את הפריבילגיה להגיע למקום כזה, של קודם להכיר דרך המיקרו-קוסמוס ולחיות אחר כך במקרו. Okay. אז המשפט הזה שהדהד, שמעתי אותו כמעט אותו דבר מאותה בחורה הולנדית שאמרה לי, אני כל כך מקנה בך שאת כזו צעירה. זה היה, כאילו שזה קורה לך עכשיו, כמה סבל יכולתי למנוע מעצמי בחיים. אמרה את זה ממש ככה. אני לא חושבת שאני נמנעת מסבל, אני חושבת שהיחס שלי אליו הוא אחר, הוא אחר. זאת אומרת, החיים הם אותם חיים ויש משהו בתפיסה של הדברים. אז זו האמת הראשונה מתוך ארבע אמיתות. האמת השנייה מדברת על סיבה. מה הסיבה? אם יש אי נחת, יש סבל, יש אי סביות רצון, אז בוא נראה, בוא נחקור את הסיבה. והסיבה שהבודה מצביע עליה, אומר, זה עצם הקיום של תשוקות, של רצונות, של ההיצמדות שלנו לתשוקות שלנו ולרצונות. לא סתם שיש לנו רצונות, אנחנו אוחזים אותם מאוד חזק. סוגים שונים של רצונות. רצונות שאנחנו הופכים אותם לרמה מסוימת מאוד גבוהה של הזדהות. אני רוצה עכשיו לדבר על זה מפריזמה שאני בטוחה שפגשתם פה על הכרית. על הרצון או התנועה האוטומטית הזאת, שאולי אפילו לא, אנחנו לא מזהים אותה כרצון. התנועה האוטומטית של משיכה ודחייה. היא כל כך אוטומטית שאנחנו לא רואים אותה בכלל כתנועה. ופה על הכרית. ממה אני נמנעת על הכרית? איפה התנועה הזאת מתקיימת לי? של הימנעות. הימנעות שיכולה אחר כך להביא כמובן לפחד, אבל מתי קורית לי? איך קורית לי התנועה הזאת? ותשימו לב לזה, כן? חוויה לא נעימה, כלשהי. זה יכולה להיות מחשבה, זה יכולה להיות תחושה, זה יכולה להיות טמפרטורה, רגש. חשש לרגש, זה יכול אפילו להיות, אני חושבת שזה רגש מתחיל להגיד. ואוטומטית יש משהו בכל הפנימיות שלי שדוחה, שמתנגד. זו תנועה הרבה יותר גדולה מאשר רק בתודעה שלי. זו תנועה ענקית. זו התנועה של תוקפנות. כן? היא מתחילה כהתנגדות, היא מתחילה כהימנעות. היא מתחילה ממה אני לא רוצה. כי לרצות ולא לרצות זה אותו דבר. זה אותו סבל. זה לא אם אני לא רוצה, אני לא, כן? עצם ההיצמדות שלי, רצון ולא רצון זה עדיין רצון. אנחנו נוטים לחשוב, אתם מכירים את זה שמישהו מאוד כועס ופגום, אני לא רוצה שום דבר. מי שלא רוצה שום דבר רוצה הכל בדרך. אז כאילו זה, הוא לא רוצה כלום. אני לא רוצה כלום, זה הכל. והלא רצון והרצון זה בדיוק אותו דבר. ולכן ההזמנה היא לראות שזה תנועה עדינה הזו של ההימנעות, של הדחייה. של הלא רוצה, של המעדיף לו. כן, מעדיף לו זה עוד הדין, אבל... כן? אני לא רוצה שידברו באולם. אני לא רוצה שינשימו לידי, אני לא רוצה מזגן, אני כן רוצה מזגן, זאת כזה, כן? לא רוצה את המחשבה הזאת. תראו כמה לא רוצה יש לנו. עכשיו, הכרית היא באמת זכוכית מגדלת. ככה החיים שלנו מתנהלים. בין הדחייה למשיכה. בין מה אני לא רוצה למה אני רוצה. כאן מצויים החיים האמיתיים שלנו נמצאים פה, במטוטלת הזאת. ויש את מה אני כן, וזה הסיפור, אני מחפש, כן? מה עוד יכול לגרום לי עונג? מה אני יכולה להיאחז? מה אני יכולה להמשיך? מה הדבר הבא? בין אם מה המערכת יחסים הבאה, מה הפן הבא, מה קורה שם? מה הדבר הבא? המחשבה הפנטזיונרית הבאה, הדבר, החיפוש אחר, סיפוק, עונג, אוקיי? זה יכול להיות גם הרבה דברים אחרים, זה לא רק. זה יכול להיות, יכול לקבל צורות נוספות של פרסום והקרא וכאלה, יש לזה גם את החלק הזה. הן תנועות מאוד חזקות, כי הן התנועות שבמידה מסוימת, אם נרחיב את זה מהמיקרו, ונסתכל על המקרו, נראה את העולם כולו. נראה את רוסיה ואת סין ואת ארצות הברית ואת איראן ואת ישראל, את כולם. אלה התנועות של בין תוקפנות לתשוקה. אלה התנועות, אוקיי? וזה תנועות שכדאי לשים לב אליהם, כי הן קורות לנו באוטומטיות בכל רגע, בכל רגע. זאת אומרת, יש גירוי, התודעה לא שואלת אותנו, זה לא, אין לנו שם עדיין מבחר ובחירה, התודעה אוטומטית מגיבה. אוקיי? עכשיו, אל תיקחו את זה אישי, כי זה האנושיות שלנו, אנחנו מציגים ברגע, כן, מה שהבודה שם לב, יש פה אנושיות, אבל זה אנושיות לשים לב אליה. כי מה שקורה עם התנודה הזאת של המשיכה והדחייה, זה שהיא הופכת להיות במידה מאוד רבה מאפיין אופי. ואם נסתכל טוב טוב על עצמנו, אנחנו נדע. אנחנו יותר מהמאפיין אופי שאומר קודם כל לא. קודם כל נמנע, קודם כל עוצר. מאפיין אופי שאף על הדברים. נחפש מזה עוד. הסתכלו כאן על הכרית. האם היינו עסוקים? אני לא אומרת שזה לכאן או לכאן, רק תראו. החיפוש אחר שקט, החיפוש אחר רווחה, החיפוש אחר, כן זה כזה, או רק שלא יכאב לי, או רק שלא יזוז לי, רק שלא ילחץ לי, רק שהמחשבה הזאת לא תבוא. תשימו לב לזה. זה כמובן גם וגם. אבל זאת תנודה שאנחנו רוצות לבקש מכם לשים לב אליה. אוקיי? Okay? כשאנחנו מדברים על הגורם לאי נחת, הגורם לאי שביעות רצון, הגורם לאי שקט, נוכל לראות עד כמה שתי התנודות האלו, האוטומטיות של התודעה, מצויות שם על כל צעד ושעל, באנושיות. ואז מגיעה הבשורה הגדולה. זה היה הבשורה של הבודה מבחינתי. שאפשר להפסיק ולצמצם את הסבל. אפשר, יש לזה דרך, יש לזה, אפשר לעשות את זה. זה אפשרי. זה אפשרי. זאת אומרת, זה לא ש one day שם. החופש או השחרור או צמצום אי הנחת זה דבר נגיש. זה האמת השלישית. וגם שם יש איזושהי תנועה שמתבקשת. התנועה שדיברתי עליה, לדעתי, כבר בערב הראשון, שכל מה שצריך לעשות זה תנועה כזאת של שמיטה, של הרפייה, של ויתור, של letting go, של שחרור. כאילו לראות במה אנחנו אוחזים. מה הדבר הזה? שאיזה רצון אני אוחזת? באיזה ציפייה אני אוחזת? לאיזה התנגדות אני אוחזת? מה הדבר הזה שכולי מקובצת, אני אפילו לא יודעת. עכשיו, אנחנו באמת לא יודעים. לכן הבהירות התודעתית, ואם מישהו שאל למה מדיטציה, זאת הסיבה. אנחנו לא יודעים במה אנחנו אוחזים, כי האחיזה היא מאוד אוטומטית. היא קורית כמין סוג של תנועה הישרדותית פנימית כזו. וכשישנה בהירות, ואפשר לראות את המרחב הפנימי שלנו, כמו שאנחנו רואים מים צלולים, אז אפשר לראות במה אנחנו אוחזים, ואז התנועה הזאת יכולה להתאפשר. וזו תנועה שאנחנו מפתחים פה כל הזמן. זאת התנועה שאנחנו מוותרים על מחשבה וחוזרים לנשימה. מוכרים את זה? זה בדיוק זה. זה בעצם זאת התנועה המתפתחת, התנועה של ללמד את התודעה, כן, מאחיזה לשחרור, לחופש. ואני יכולה להבין אם רץ לכם בראש כזה, שזה יכול להיות נורא מפחיד. ומה אני אהיה כשאני אהיה חופשי? כי זה נראה שאנחנו כאילו נאבד איזושהי זהות או משהו, אם אני... בדרך כלל אנחנו נורא מזדהים עם התשוקות שלנו וההוויות שלנו, יש שם איזה אני, תכף אני אדבר עליו. אולי זאת הסיבה שככה קראתי לשיחה. החשש מהמקום הזה שהידיים יהיו ככה, התודעה תהיה ככה, התאים שלנו יהיו כאלה. לפני שאני אעבור לאמת הרביעית, אני רוצה עדיין פה להישאר כשאני מדברת על השמיטה הזאת, לשחרור. הרבה פעמים, אני גם היום בקבוצות, בכלל באופן שבו אני פוגשת ומלמדת, אני מוצאת את עצמי שואלת את השאלה כשאנשים מספרים על החוויה, זה מי מנהל את הפנימיות שלנו? ואני מוצאת הרבה פעמים שזו שאלה שהיא נורא מבלבלת. כי התשובה האוטומטית אליה היא מה? אני. אוקיי? זאת אומרת, כשאני שואלת שאלה כזו, מי מנהל את הפנימיות שלנו? אנחנו אומרים אני, כי שום דבר אחר לא מוכר לנו. כן? וכשאנחנו מתחילים לפגוש תודעה, לפגוש ולראות איך הדברים מתנהלים בפנימיות שלנו, אנחנו רואים שהאני הזה, אפשר לשים עליו הרבה שימני שאלה, איזה מין אני זה? זה אני מרווח? זה אני מיטיב? זה אני חופשי? זה אני מפוחד? זה אני ספקני? מי זה האני הזה שכרגע מנהל את הפנימיות שלי? זה אני חסר שקט? אוקיי? יש לנו הזדהויות עם הרבה תופעות שקורות בתוך הפנימיות שלנו, ושדרכם אנחנו מגדירים את מי אנחנו. אני שיפוטית. כן? שמעתי את זה כמה פעמים, זה כנראה נובע מה-MBSR, אז כולם יודעים ששיפוטיות זה משהו... זאת המילה. אבל זה לא רק. זה לא רק שיפוטיות. זה תסכול וזה אשמה. זה אני האשמה ואני המיואשת. ועכשיו אנחנו יכולים, בתוך המחקר הזה של טבע הדברים, לראות איזה מין אני מרים את הראש ומנהל לי את הפנימיות באותו רגע וקובע לי איך הבריכה הזאת תהיה. כאילו, מה קורה לצלילות שלה? אחד הדברים הראשונים יחסית שאנחנו פוגשים במדיטציה זה את אלו שאומרים לנו, כן? כל האנים הפנימיים, האלה שאנחנו מזוהים איתם משום מה, שאומרים לנו למה לא. זה המון דפוסים והרגלים וצורות חשיבה, לפעמים גם רגשות. זה יכול להיות אי שקט, או הנטייה שלנו לדאוג ולזהות את הדאגה כחלק מהאני שלי. כן? או פחד. זה יכול להיות החלק הזה באני שלא מאמין, פשוט לא מאמין. וכל הזמן מטיל ספק. מטיל ספק בעצמי, הוא מטיל ספק בסביבה, הוא מטיל ספק בתוכן, הוא מטיל ספק ביכולות. כל הזמן עסוק להעלות את סימני השאלה, ויש משהו בהטלת ספק ששומט כל פעם את הקרקע. שאומר לנו למה לא. זה גם מה שלוקח לנו את הביטחון, אם אנחנו מדברים על, כן, על האמת הראשונה, אבל גם כחוסר ביטחון, כמשהו שהוא... האם זה אני שכל הזמן יש לו מה להגיד על, על, עליי, על כל פעל פעולה שאני עושה, על כל הסביבה, כן? הדעת אני השיפוטי, הכותל, האשם, משהו שיוצר בנו מתוסכל, מייצר בנו הרבה מאוד כובד ורגשות כאלו תוקפניים. האם זה אני? ואני בטוחה שפגשתם את רובם היום על הכרית. מכיוון שהם הם הראשונים שמה שנקרא, אני קוראת לזה, מרימים את הראש. ברגע שאני רק רוצה להתחיל לשים לב, להיות עם החיים כפי שהם, יש מי שיגיד לי למה לא, כי הוא רוצה, עושה מספיק רעש בפנימיות. עכשיו, אנחנו יכולים לראות את הרעש כרעש ולהגיד, אני רואה, לא שיש פה חשש. אני מזהה את הספק. אני רואה אי שקט, ויש הבדל מאוד גדול בין לשים לב לאי שקט לבין להיות לא שקטה. זה הבדל עצום. ואני מאוד מקווה בשבילכם שתראו את זה כאפשרות. אנחנו לא חייבים להיות אי השקט, או הדאגה, או החרדה. אנחנו יכולים לראות אותם כתופעה, אנחנו יכולים לראות אותם כרגש, אנחנו יכולים לראות אותם כמחשבה. אבל לא דווקא כאני. יש משהו במרחב, בפוטנציאל הזה שאני מדברת עליו של חופש, למרחב שיכול להיפתח בין המחשבה, הרגש, החוויה, לבין האני. כי ברגע שזה אני, יש שם ערבוב שלם. זה ההזדהות, זה משהו שנדבק. ואנחנו הרבה יותר משקט, הרבה יותר מחשש, או משיפוטיות, או מספק, וגם משעמום. אני רוצה להגיד, אני משועמם. אפשר לראות שעמום. היום בקבוצה דיברנו על ההסתכלות על שעמום. השעמום היא מהות, השעמום היא תגובה, וגם פה כל מה שאמרתי, כן, כל החבר'ה האלה שמרימים ראש, דרך כלל אני קוראת להם אורחים, החבר'ה האורחים האלה שמגיעים לפנימיות שלי. לראות אותם כסוג של תגובה, לתת להם, נגיד, לראות שאתם כאן, כן, בסדר. אין לנו צורך לחפש להם מענה, כמו לא לחפש מענה לשעמום, אלא לשים לב לשעמום כחוויה. והרבה פעמים השעמום היא תגובה לכמו שהאי שקט היא תגובה ל... אנחנו לא יודעים כתגובה למה. ושוב, כשהמים הופכים להיות צלולים, אז אנחנו יכולים גם אותם לזהות. את התגובה של אי שקט, שהיא מגיבה למשהו. והמיסוך שלנו, גם את החלק של המיסוך, חלק מכם, חווה את זה היום, המיסוך, ההרדמות, התודעה שמורידה מסך ואני לא יודע איפה הייתי. פתאום עשה לי איזה לינק שהמיסוך הזה זה הרבה פעמים מה שקורה לנו ביום יום. כשאנחנו חווים אי שקט וחווים תסכול וחווים כעס, אנחנו הולכים למסכים אחרים. יש את המיסוך פה ויש את המסך פה. אז לכן אנחנו לא ממש ב... מכירים הרבה מאוד מהתופעות, כי אנחנו מסיטים את המבט למיסוך. אוקיי? וזה הערך של ריטריט, הערך שלנו של השבט, ככה, מה שנקרא בבר כזה, משהו שהוא לגמרי נקי, זה שאנחנו לא יכולים להגיד, לא ראיתי, לא ידעתי, לא שמעתי. יש פה משהו מאוד ישיר. אוקיי? מאוד ישיר. ועכשיו, דרך הישירות, אני רוצה לדבר על, על מה הבודה אמר. אז יש את הסבל, זו האמת הראשונה, הגורם לסבל, הפסקה וצמצום הסבל, ואת הדרך. האמת הרביעית מדברת על הדרך. והדרך מורכבת משלושה דברים עיקריים, שהם בעצם שמונה, הם מתרחבים לשמונה. אבל אני אזכיר את שלושת הדברים. הדבר הראשון זה האתיקה שלנו. כן, התחלנו פה באתיקה, שרי דיברה על זה, על איך אני מייצבת את עצמי בתנועה פנימית שהיא אי פגיעה, כן? לא פוגעת בעצמי, לא פוגעת בסביבה, יש משהו במוסר כזה, שאני אוספת את המצפון, את המצפן, למקום הזה של אי פגיעה. לא בפעולות שלי, לא בכוונות שלי, לא בדיבור שלי, כן? והאתיקה, הדבר הראשון. כי כשהאתיקה שלנו ממוקמת, אז יש יותר שקט בתודעה. כשאנחנו לא פוגעים, התודעה שלנו יותר שקטה. יש לה יכול, זה המקום. הדבר השני הוא הפיתוח המנטלי, הוא החלק הזה שאנחנו עושים פה, זו המדיטציה. זה טיפוח של ריכוז, טיפוח של תשומת לב, כן? זה החלק השני של הדרך, של המאמץ. והחלק השני מדבר על החוכמה, על מה קורה כשהראייה בהירה, כן? מה קורה כשהמים צלולים, ואני אעשה, יש איזה מין אהה פנימי מאוד עמוק. והאהה הזה, זה האלך הזה, כן? זה תובנה, והיופי בתובנה, שזה לא איזה הבנה רגעית, זה לא משהו שחולף. זה אותם דברים שנשארים בתאים, זו ידיעות שנשארות לגבי טבע הדברים. ומה נפתח לנו במרחב הזה? אני חוזרת לרגע לתנועה הזאת של בין הדחייה למשיכה, בין החיפוש למה אני רוצה לדחייה של מה אני לא רוצה. באמצע שם נפתח מרחב. והמרחב הזה הוא מרחב שיש בו חופש. הוא מאוד מפחיד אותנו המרחב הזה. כי יש בו מין תנועה כזאת. של היכולת להיות עם המצוי והרצוי, עם הנעים והלא נעים, באותה מידה. יש מי שיקרא לזה איזון, יש מי שיקרא לזה חופש, השתוות הנפש. עכשיו, אנחנו שומעים את המילה הזו, השתוות הנפש, רק את הצמד מילים, זה נראה לנו חדל, כן? יש אנשים שחושבים שיש בזה חידלון של החיים. אבל אני רוצה להזמין אתכם לראות את המלאות של מה זה לחיות מתוך איזון. יש לי אפשרות הזאת, זה לא רחוק, זה לא שם. זה בדיוק באותו רגע שהתודעה שומטת. נפתח איזשהו מרחב, אוקיי? ויש במרחב הזה, כשאנחנו מדברים על השתוות נפש, זה מרחב של שמחה ויצירה. בדיוק ההפך מחידלון. היכולת לפעול בעולם באופן מדויק, באופן שמיטיב. אנחנו הרבה פעמים רוצים לפעול בעולם, והכוונות שלנו הן מאוד טובות, ולפעמים אנחנו לא רואים את כל התמונה. לפעמים ההתערבבות שלנו והרצונות שלנו, כן, מהכוונות הטובות, הם לא קורה שם משהו בהכרח מדויק. ולכן יש משהו במרחב הזה, שהוא מרחב של יציבות, של חופש, של איזון. זה הפוטנציאל של התרגול הזה. אז מי ששאל את עצמו למה הוא כאן, אז יש פוטנציאל גם אם אנחנו לא רואים את זה כרגע במיקרוקוסמוס. גם אם כל מה שאני מתעסקת איתו עכשיו וכל ההוויה שלי מתעסקת זה עם הכאב המסוים בברך או הרגל שנרדמת לי, כן? אני רוצה לומר שיש משהו שהוא מעבר. וגם אם כל המאבק שלי זה רק שהמחשבה הזאת לא תחזור אליי, יש משהו בתרגול הזה, בעולם תוכן הזה, שמביא רווחה מאוד גדולה לחיים. ליום-יום שלנו, זה לא שכן, המדיטציה תהיה יותר טובות, זה משהו שמקרין על החיים. זה לא שאנשים בחוץ יהיו אחרים אלינו, אלא שאופן שבו אני אפגוש את החוץ יהיה אחר. נתפוס את זה, כן, נקרא בפרספשן, תפיסה שלנו את הדברים תהיה אחרת, היא לא תהיה דרך התנועה הזאת ולא התנועה הזאת. זה לא שנגיד רק אם יקרה ככה בחוץ, ורק אם הימין ייבחר או השמאל ייבחר, רק אם... אוקיי? זה לא שם, זה ממש פה. זה יהיה וזה יהיה ופה יהיה מרחב. שהסבל בו, או האי נחת בו, או האי שקט בו, או אי שביעות רצון בו, תהיה פחותה. תודה רבה על ההקשבה. אנחנו נשב כמה דקות.